שלום וברכה, שוב אנחנו במפגש שלנו, לונדין ואנגלמן.
והפוך.
והפעם החופש הגדול על ראש שמחתנו.
על ראש שמחתנו זה קצת מילה מוגזמת. החופש הגדול. יש לנו נתון, עכשיו צריך להתמודד איתו. עכשיו הרב ליאור יגיד, לא, אני אוהב את החופש הגדול, זה כיף לי, עם הילדים, עניינים. בבקשה, תגיד.
אני אוהב את החופש הגדול. אני לא רק אוהב את החופש הגדול.
אתה משתוקק לחופש הגדול.
אני משתוקק לחופש הגדול, ואני מרגיש שכשמגיע החופש הגדול הביתה, יש קצב אחר, משהו אחר.
אתה עושה קצב כאילו שזה נהיה יותר רגוע. אצלי זה יש קצב אחר, בהחלט. זאת אומרת, האינטנסיביות.
אני אגיד האמת, חשבנו שאתה תפתח ככה בדברים העמוקים, אבל אני רואה שאני מוכן ליישר פה את העניינים.
בבקשה.
אז אני רוצה לפתוח בסערה. ולומר שבעיניי, סליחה, זה לא אישית, כן? אבל בעיניי אחת הרעות החולות שהפכו להיות איזו שיטת דיבור כזאת חברתית לגבי חופש גדול וכו',
זה לקטר על החופש של הילדים.
לקטר על החופש, ומי ייקח ממני כבר את הילדים, ואני תקוע עם הילדים, ומתי כבר פתח בית ספר, ומתי זה,
אוקיי, אני לא אומר בילה עדיין, עכשיו הרב ליאור יסיים, כן? וזה רעה חולה, ו...
זה רעה חולה. מעבר לזה שהיא מעבירה מסר לילד שהוא מטרד, ושאנחנו לא באמת יודעים איך להיות איתו, ואנחנו לא כל כך יכולים לשאת אותו, ושהוא מעצבן, ושהוא נודניק, אתה רוצה להוסיף עוד תארים?
זה לא נכון.
מעבר לכל הדברים האלה, אני חושב שזה גם פספוס של היסוד. כלומר, היסוד היה שילד ילמד בבית, זה היה היסוד, ככה הכל התחיל, נכון? אולם ברם, זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גם לשמו, שהוא המציא את ההמצאה שיש לו עליה כמה השגות שקוראים לה בית ספר. אבל, רגע, סליחה, אני פשוט השתלטתי
איך אומרים, יש לך הזדמנות להרצות את משנתך הרומנטיקנית.
זאת פינתו של אנגלמן, עוד לא תיפתח פינתו פחות חשובה של לונדין.
אוקיי, קדימה, עכשיו תתחיל עם רוסו, הילד הטבעי וכאלה וכולי.
לא, אני בגמרא. הגמרא אומרת ש בהתחלה אבא היה מלמד את הבן תורה. ואחר כך ראו שיש ילדים שלצערנו, שם כתוב שאין להם אבא. אפשר להוסיף שאולי אין להם אבא שמסוגל ללמד תורה, דברים מורכבים. ואז הקימו יהושע בן גמלא, תיקן את הרעיון הזה של בית ספר. זה היה בירושלים. אבל שוב נשארה הבעיה, שמי שיש לו אבא, מסיע אותו לירושלים, ומי שלא, אז הוא תקוע בלי, אז זה עוד יותר פתח פערים. אז העמידו בתי ספר ומלמדי תינוקות בכל עיר ועיר. למה לספר לנו את כל הסיפור הזה? כדי לומר לנו שההתחלה הייתה בזה שילד גדל ולומד אצל אבא, אצל אמא, גדל מתוך המערכת, זה המצב הנורמלי. עכשיו בסדר, הבנתי, לא, שנייה, הפינה שלי עוד דקה מסתיימת. אני מבין שבמערכת היום, העסקית, התובענית, זה אי אפשר לנהל ככה, הכל בסדר גמור, יש בתי ספר. אבל, ואנחנו גם צריכים לראות בבתי הספר שליחים של ההורים, הכל ידוע. לא יכול להיות שכשילד מגיע הביתה לחופש, הוא הופך להיות כאילו, זהו, מתי יבוא הבית ספר ויקח אותך? תחזיר לי אותו אחרי גיל 18, 21. כן.
אוקיי, אחרי שרב ליאור פרק.
תודה רבה.
אחרי שרב ליאור פרק את תסכולו. ביחס לאותם אלה שמרגישים שהחופש של הילדים קצת מעיק עליהם, אני אנסה להיות מעט פה לאותם הורים שעכשיו מרגישים ייסורי מצפון על זה שהם קצת קשה להם בזמן שהילדים בחופש.
אתה עושה לי ייסורי מצפון, אתה עושה לי ייסורי מצפון.
ואנסה לעשות בכל זאת מדוע...
אני פה של המון ילדים.
מדוע? אוקיי, אז אני הפה של ההורים, אסביר למה גם ההורים מרגישים קצת מועקה ובצדק, וזה העיקר, ננסה יחד, בין אם זה רצוי ובין אם זה מצוי, לנסות לתת כמה פתרונות לדברים. המנהג אומר, כשם שהזכרת בהחלט הגמרא, שהמצב האידיאלי היה לכאורה שילד יגדל בלי מערכת חינוך חיצונית בתוך הבית, יש לנו גם גמרא נוספת שמדברת על כך, שבתחילה באמת היו מכניסים את הילדים לבית הספר רק בגיל 18. זה הגמרא אומרת. רק שבאיזה שלב ראו שהילד מבעט ברבותיו, ואז הקדימו את החינוך למה שאנחנו מכירים לגיצר.
כברשיו.
בדיוק. זאת אומרת שזה נכון שבמצב האידיאלי, אם מכינה החינוך, ובכלל כל המערכת החיים הייתה אמורה להיות טבעית וצומחת וכו'. רק שהגמרא כבר מציינת, בוודאי גם בימינו, שהמציאות לא... זאת אומרת, כדי להוריד את הרעיונות הגדולים האלה למציאות היום, בוודאי שחייבים מערכות חינוך, כי אחרת לא. הילדים מבעטים ברבותיהם. ומכיוון שכך, נוצר גם חיכוך בלתי נמנע. בסדר? כאשר ילד שנמצא במסגרת במשך כל השנה, וכעת הוא מגיע לחופש לבית, באופן טבעי, הבית, אני אומר, לא אגיד שזה המצב הטבעי, אבל במציאות היום, המצב הטבעי לא נשמר. זאת אומרת, המצב הטבעי הוא שכן, ילד נמצא באיזושהי מסגרת, וההורים נמצאים באיזושהי מסגרת, ונפגשים לשעות מסוימות. והמציאות הזו, שעכשיו נמצאים כל היום יחד, בצורה אינטנסיבית, יש פה חיכוכים בלתי נמנעים. מה שכן, אני בוודאי, אני לא חושב גם שההורים שנוהגים לקטר ולסנות, הם מתכוונים לזה ברצינות. זאת אומרת, יש כאן איזה סוג של דרך של שחרור כיתור, קצת לגחך על המציאות הזו. כולם אוהבים את ילדיהם, אבל עדיין אנחנו צריכים למצוא את הפתרון איך באמת גם החופש הזה יהפוך להיות יצירה משפחתית ושמחה ולא רק איזושהי תחושת מועקה ותסכול. וכאן אני חושב...
אבל אנחנו יכולים להסכים שאם עמדת הנפש הבסיסית, עזוב את ההומור, בסדר?
נפש בסיסית, ברור.
אם עמדת הנפש הבסיסית זה, יש לי הזדמנות להשלים, קצת את מה שלא קורה כל השנה ביני לבין הילד שלי, זאת הזדמנות.
אז זה מה שאני אומר שעניתי, אני חושב שוודאי שכן, אני רק מוסיף איזה טיפה, כי הרעיון הוא כאילו שכל השנה כולה אין לנו הזדמנות להיפגש עם ילד, ועכשיו החופש הוא בבית, אז יש הזדמנות, אני לא רואה את זה ככה, אני חושב שהמערכת היום בנויה, שהמציאות הנורמטיבית, שהילד נמצא שעות רבות מחוץ לבית, וההורים צריכים לזה, ונפגשים, זה גם הזדמנות מעולה. לבנות את הדברים, וזה הרי השגרה. הרי החופש, עם כל הכבוד לרומנטיקה של כמה שבועות הללו, השנים על שנים הילדים היום גדלים באופן שהם נמצאים בתוך מערכות, ואני חושב שלראות את החופש עכשיו כאיזה משהו ש... זה המצב הטוב לעומת כל השנה כולה שהיינו... אני אומר לו, יש מציאות נורמלית וטובה ש... 10 חודשים בשנה ילדים נמצאים במערכת.
ויש מציאות נורמלית וטובה שיש גם...
יש
זמן,
יש זמן, והשאלה עם האיזון הזה, איך אומרים, תראה, דבר ראשון היום אני חושב שברוך שם יש תופעה, לעניות דעתי ברוכה, יכול להיות שלא תסכים איתי, שמקצצים בחופש, מה שפעם דעתי לא תסכים איתי, מה שבזמננו היה חודשיים חופש גדול, אז יכול להיות שבאמת יש בתים נפלאים שבהם בחודשיים האלה היו חודשיים של יצירה וכל מיני, ברוב הבתים לעניות דעתי, מה שהילדים עשו זה צפו מול הטלוויזיה במשך חודשיים וכו'. וזה שהיום המציאות הזו קצת מתקצרת ברוב המערכות, אני חושב שזה טוב לכולם. אבל בתוך הזמן שבאמת כן נמצא מעט, אני כולי איתך, יש כאן בהחלט הזדמנות, ואני חושב שזה החופש. החופש זה לא איזה יציאה משעבוד לחירות, אלא זה חירות וזה חירות, והחופש זה הזדמנות לבנות קשר עם הילדים, שכל השנה כולה לפעמים יש רובד מסוים שאותו אנחנו לא ממצים. וכאן אני שואל אותך, הרב ליאור, כאב מנוסה וכמחנך מנוסה, מה ההצעה שאנחנו מציעים להורים שצופים בנו? כדי באמת לנצל את התקופה הזו בצורה הטובה ביותר.
טוב, אז אני לא יודע, אבל ננסה לחשוב ביחד. נדמה לי שאחד הדברים שהכי מתסכלים ילד בחופש ואחר כך את ההורים בחופש, זה שבעצם כאילו איבדנו את הבעלות הבית על החיים שלנו, על הזמן שלנו. כלומר, ילד שיודע מה הוא מתכנן לעשות היום, הוא לא במסגרת של בית ספר, אבל הוא מנהל את החופש שלו. הוא מתכנן, יכול להיות שחלק מהתכנון זה גם בריחה וטיול ודברים מהסוג הזה, אבל הוא מתכנן. הסיכוי שהוא יושב כל השעות מול הטלוויזיה הוא סיכוי יותר קטן, והיכולת שלו באמת להפיק, להרוויח מהדבר הזה. בתוך כל הסדר יום הזה המתוכנן, כלומר הייתי יושב עם הילד מראש, תלוי גיל וכו'.
טבלה, אבל, טבלת חופש.
כן, אז טבלת חופש, אני מפחיד אותי טבלאות.
אנחנו עושים את זה כל הזמן.
כן, דיברנו על זה כבר, לפני פסח. אני זוכר, מאז יש לי...
טראומה.
נצרקות מהטבלאות של משפחת לונדין.
אוקיי.
אבל נגיד לא טבלאות, נקרא לזה בשם אחר. בסדר, מכל מקום, טוב לשבת לפני ולתכנן...
טבלאות אקסל אולי, יוצא נשמע יותר טוב.
אז טבלאות.
אוקיי.
טוב לתכנן. שילד ידע לקראת מה הוא הולך, מה התוכנית, יכול להיות שחלק מהזמן זה גם במרחב כזה של יאללה, עכשיו יש קצת גם באמת חופש וזהו. אבל אני חושב שזאת הזדמנות לילד גם תלוי בגילאים, אבל ללמוד לעבוד. אפילו בגילאים אגב קטנים. אנחנו, אני כבר יכול להגיד את זה כי הסוד כבר התגלה, אבל אחד הילדים שלנו כשהוא היה בכיתה ד', אני כבר לא זוכר, הלכנו לבעל המכולת בשכונה.
גם אנחנו עשינו את זה.
עשיתם את זה.
מימנו את העבודה הפיקטיבית.
של בדיוק, ככה זה היה. אמרנו, תשמע, הוא מאוד חרוץ, אנחנו לא מצפים שתשלם לו, אנחנו נשלם בעקיפין וכולי, כשהילד גילה את זה.
אצלנו הילד לא גילה את זה, הוא פשוט התלונן שהמשכורת כל כך נמוכה. אז זה היה לנו בעיה, היינו צריכים לעלות פה כל הזמן, כי פשטנו את הרגל מהמימון של המשכורת.
אבל זה לא משנה איך ומה הטריק. טוב שילד יעבוד קצת, שוב, לפי עניין של גיל ויכולת, טוב שהילד אפילו יכול להיות שותף לאיזשהו דברים של חסד, יש עמותות היום בכל מקום, יש דבר, הזדמנות לעשות בשבילו לפתח כוחות וכישרונות אחרים. אגב, אני אומר את אותו דבר לתלמידי ישיבה שיוצאים לבין הזמנים ועמלו כל השנה בתורה ופיתחו כוח אחד מאוד מאוד משמעותי ונשמתי, זה הדבר הכי גבוה, אבל הרבה פעמים כוחות אחרים של חסד, של עשייה, של עמל, של כל המרחב הזה, פתאום קמלו להם והזדמנות.
טוב, האמת שרציתי לי את כל הרעיונות שבאמת חשבתי להגיד, אז בואו נגיד, ננסה לסכם אותם יחד. הנושא הזה באמת של סדר, אני שוב אומר לך, השיטה שאנחנו עושים, גם בבית, גם כאמור עם התלמידים, באמת יושבים לפני ויוצרים, את אומרת, אולי טבלה זה מילה קצת באמת נוקשה מדי, אבל... רשימה,
כן.
רשימה של, אני אומר לה, מה היית רוצה בחופש הזה
שיקרה,
להשיג, כן. זה מתחיל באמת הנושא הזה של עבודה, כן? אתה רוצה להרוויח כסף בשביל דברים שאתה תהנה מהם וכולי, איך עושים את זה, אנחנו יושבים עכשיו ויוצרים. איך היית רוצה, אני מעצב עם הילדים, איך אנחנו נעצב את הסדר יום באופן שמת התפילות, לצורך עניין שזה אגב, אני חושב אחת הנקודות הרגישות בחופש, שזה הקימה בבוקר,
נכון.
שברגע שעוד פעם זה נעשה כחופש, טוב, יקיצה טבעית, אז גם היום כולו, אומרים, זה כמו, אתה כל השנה קם בשבע, החופש קמים בשמונה. אחרי שמונה, מה עושים? הולכים?
רגע שנייה, הייתי מוסיף, אולי, לא יודע אם נסכים, אני חושב שעדיף אפילו, שוב, אפילו לתלמיד ישיבה שרוצה לבין הזמנים, להגיד לו, תשמע, תחליט באל שאתה רוצה לקום מצידי שזה יהיה שמונה, אבל שזה תמיד יהיה המניין הזה. כי הרבה פעמים באנם קם, ובוא נראה מה יצא, ואיזה שטיבל
נלך. בעיקר אם יש כמה אפשרויות, כן. וזה בתוך הנחה שבזמן הוא קם לפני שמונה, כן. והחופש זה הנחה מוצאה מאוד מפרגנת.
אוקיי, אז...
שמונה, אמר. אחרי, התפלל. אחרי זה, בוא, משהו ללמוד. משהו קטן. אדם, בחור, מה, יושב עם התפילין שלך, שב, נדבר עכשיו על בני נוער לצורך העניין, שב עשר דקות, משהו שאתה אוהב. זאת אומרת, אם בכל השנה כולה מת, היית באיזו מערכת לימודית שכפתה לך ללמוד חומר מסוים, שתמיד התחברת, לא התחברת, בוא ניקח איזה ספר, איזה משהו שאתה תרגיש איתו טוב. למדנו, ארוחת בוקר. ארוחת בוקר מושקעת כמובן, בסדר, טוסטים,
בנצים.
הילד, אני בעד שגם, זה הילד והילדה, תכינו לעצמכם ארוחת בוקר, זו ההזדמנות שאתם תמיד חולמים עליה.
מה, דיברת על ילד? הגיע להכין אוכל, דיברת על הילדה.
אתה רומז משהו על המגדר. אני מבקש לא לקחת את הדברים האלה באופן שהם נשמעו. דבריי יוצאו מהקשרם.
כמובן.
אחרי ארוחת בוקר המושקעת שהילד מכין לילדה, האח מכין לאחות את הטוסטים וכו' וכו', אומר, עכשיו זה הזמן, למה? עבודה, כמו שאמרנו. עבודה, לא עבודה. קבענו עכשיו שיוצאים איזה טיול. גם, אני אומר לכם, תעשו טיול מושקע. לא הטיול הזה של ה... כמו שאתה אומר, בוא נסגע, רגע, זה תופעה גם מעניינת ששמתי לב. שם יש מושג שבני נוער שוכרים איזה סוג של וילה. ופשוט רופצים שם שלושה ימים. כן, כן, זו תופעה רחבה. רופצים שלושה ימים עם ג'קוזי ובריכה. זאת אומרת, זה הטיול. אני, לעניות דתי, זה גם לפעמים משהו נחמד ביציאה מהשגרה.
זה כבר נראה לי...
איך אומרים?
טיול, חוצה ישראל, שביל ישראל.
אפשר גם מיני ישראל, לעשות, לחצות את ישראל במיני ישראל, זה גם אפשרות.
ואז ארוחת צהריים.
אבל משהו מושקע. ואני אומר, אחרי שהילד, צורך העניין, עשה עבודה, וגם לעזור הזדמנות, מה יש לעזור בבית, סבא, סבתא, זה גם הזדמנות לבקר. אני אומר, עכשיו בוא תקבע באמת זמן שבו אתה עושה דברים שכל השנה כולה חרצית לעשות ולא יכולת. החל מלצאת עם חברים עכשיו לבילוי בערב, אבל שהבילוי עצמו יהיה מוגדר בזמן. זאת אומרת, לא עכשיו יוצאים ולא יודע מתי אני אחזור, 2 בלילה, והיום אחרי זה מתחיל בלופ. בוא נקבע, אתה הולך עם חברים, עושה מה שרציתם, לשחק, לראות משהו, אבל חוזרים בשעה לצורך העניין 11, ישנים, יש עד שינה, יש עד קימה, וממילא כל המהלך חיים של החופש, ואני חושב שזה בית הנקודה, החופש, הדברים הידועים, חופש משום חיפוש וכו', חופש זה לא הפקרות, אלא חופש זה בסך הכל, אם בשגרה אנחנו מפעילים כוחות מסוימים, בחופש אנחנו מפעילים כוחות אחרים, אבל ההפעלה...
זה לא שהכוחות פועלים אלינו, בדיוק. אנחנו בעלי הבית שלנו.
בדיוק, העמדה הנפשית האקטיבית היא זו, וכאן אני חושב שאחד, אני תמיד עושה, אני חושב שזה אחת האינדיקציות הטובות, האם החופש היה טוב או לא, זה איך בן אדם מרגיש ביום שהחופש נגמר. זאת אומרת, הרבה פעמים כאשר העמדה הנפשית היא בעמדה של יאללה חופש ועכשיו התפרקנו, אז יש כזה ביטוי, ראיתי פעם באיזה משרד, יש כזה סטיקר, אין אדם שזקוק יותר לחופש ממי שרק סיים אותו עכשיו. וכולם מכירים מה שנקרא דיכאון יום א' ועל כל המובנים שלו. זה לא אמור להיות ככה. זאת אומרת, הרעיון של ההחלקה, אני רואה את זה תמיד בצורה כזו, שאומרת הגמרא במסכת ברכות שהצדיקים יוצאים מהעולם כמו שערה מחלב. יש לזה ביטוי שהעמדה הנפשית הצדיקה היא לא מתקבעת באיזה משהו שעכשיו צריך לעקור אותו, אלא פשוט היה בשגרה.
הייתה תקופה טובה, מלאה עשיתי, גם אצל אשת חיל, בדיוק יצא לנו ללמוד על זה, שהיא ותשחק ליום אחרון. היא כל כך עמלה, היא כל כך זה, היא מרגישה מימוש, הכל בסדר.
ואז מגיעים גם ליום אחרון ועוברים הלאה, או כדברי נעים זמירות ישראל, היום היה טוב, ויהיה גם אחר. זה מופיע, שם.
אוקיי, קשור בכלל לצריכת
תרבות
וחופש הגדול, שפה אני כן חושב שזאת הזדמנות להתאמן במה צורכים ומה לא צורכים, וזה שבן אדם יודע לשים לעצמו גבול גם בזמני הצריכה, אבל גם באיכויות, ולא הכל אני קורא,
לא שכל השנה כולה לא צורכים, רק שבמקשב יש יותר זמן.
כן, אבל עכשיו זה כאילו וקום כזה, אז יש כאלה שיושבים ורואים.
מה באמת היית ממליץ הרבה?
אני, קודם כל, העסק הזה מורכב, חייב לומר, מסובך, כלומר, קשה להגיד מה אני ממליץ. ברור שבמידת האפשר, ככל שאדם יותר לומד ויותר יכול לצרוך כביכול קודש, זה ברור שזה עדיף. אני חושב שצריך להרגיל את ילדינו מגיל קטן, בתים שיש להם טלוויזיה וערוצים ודברים, אז מה רואים?
גם המחשב יש לכולם.
ומה לא רואים? אז גם המחשב. מה רואים? יש... קורה איזשהו מהלך תרבותי שהוא נוצר בדיוק מתוך המצוקה הזאת, שחלקו אגב קורה פה, בבניין הזה, בסדר, ערוץ מאיר לילדים, ואני מקווה גם שיהיה ערוץ מאיר לנוער.
ניסינו, זה לא פשוט.
בסדר, אני...
לא, אני אומר, התכנים, לא, אבל זה מהותי, כי באמת התכנים לנוער הם מורכבים, מפני שעדיין יש, אין עדיין לצערנו את הכלים לתת משהו בעומק ובמורכבות שהנוער זוקק.
אוקיי.
לילדים זה יותר פשוט.
אז אני אומר, אני חושב שצריך לחשוב ברמה המערכתית הרבה יותר גדולה על איך אנחנו כן מתחילים ליצור יצירה תרבותית שתאפשר לנוער שלנו לצרוך את זה ולא... אבל אוקיי, זה כבר דיון לזמן אחר. בכל מקום, במידת האפשר לחנך את הילדים לאחריות שלהם, לתרבות שנכנסת אליהם, מה הם עושים, ובעיניי להמיר ככל האפשר תרבות פסיבית יושבת וצופה ותרבות אקטיבית עושה.
אם נוריד את זה לרמה מזה, כי באמת זה נושא רחב, צריך לעשות עליו גם באמת אולי פעם פינה, תרבות הפנאי, וגם נכתבו על זה דברים. אבל אני חושב סתם, ברמה, בהכללה מאוד גסה, אני במעט שיוצא להתעסק עם זה, אני חושב שיש כמה מישורים שבהם הדברים יותר פשוטים. זאת אומרת, המדיה החזותית על סוגי השונים, כמה שכן בסוף אפשר למצוא את הסרטים ואת התכנים שאפשר לראות, זה קשה. לא אומר שלא קיים, והיום זה בלתי נמנע, אנשים ודאי בני נוער צורכים את זה, אבל מדיה ספרותית היא יותר פשוטה. זאת זאת אומרת, בקשר לספרים, זה, שזה משהו שזוקק יותר אקטיביות, הדברים הללו יותר זמינים למצוא ספרים טובים, שעוד פעם, לא פשוט הרבה פעמים לחבר את הילדים לדבר הזה, אבל במעמד זה אפשרי. מדיה נוספת שלדעתי יש בה באמת אלטרנטיבה יפה כיום, זה הנושא של המוזיקה. זאת אומרת, שוב, בניגוד מדיה חזותית, שהיא כבר יותר מורכבת, מוזיקה יש, ברוך השם, באמת היום עצה...
מוזיקה של קודש.
כן, מוזיקה של קודש, ואפילו גם לא קודש ישיר, אבל מוזיקה שמי שבכלל יכול או יכולה לנגן, זה בכלל הזמן בחופש וכו'. אז אומר, הנושא של מוזיקה, הנושא של טיולים, כמו שדיברנו, הנושא של פעילות מחוץ לבית, חברותי, עזרה או לא עזרה, פעילות נוער וכו'. הדברים האלה כדאי להתמקד בהם, ובמידת האפשר גם לצרוך בצורה נבונה את מה שאנחנו מכנים מדיה חזותית.
להגיע בשורה התחתונה למקום שהגענו לסוף החופש הגדול, אני מאמץ את מה שאתה אומר, וכאילו, אם יש לי נקודת צער, זה על, על זה שהתקופה היפה הזאת לא ממשיכה עוד יום אחד, ויש לי נקודת שמחה. נקודת שמחה, זה שאכן נעשה הדבר הנכון, ו...
לזכור משפט אחרון, וזה נוסיף, תזכור רק דבר אחד, החופש מסתיים בסוף חודש אב, תחילת חודש אלול. אב, נהגו לומר בישיבות, זה ראשי תיבות, אלול בה. זאת אומרת, לזכור, החופש הזה, המרכזי של השנה, ממנו אנחנו מגיעים לחודש אלול, לקראת השנה החדשה, על המובן החיובי שלה, הצמיחה, וכדאי מאוד שהחופש הזה הוא יהיה חלק מהבניין לקראת אלול וימים נוראים. ולא חלילה.
משומע את הצלצול, הרב חגי. צריך להיכנס ל...
טוב, תודה רבה שהייתם איתנו. שיהיה לכולנו חופשה טובה, נעימה, פוריה.
תודה רבה, שלום, שלום.